אוקיי, אנחנו מתחילים היום מהמשנה בנ"ג עמוד ב', ונתקדם לשם. מי שניטל ארון, אבן הייתה שם ימות נביאים ראשונים, ושתייה הייתה נקראת גבוה מן הארץ שלוש אצבעות, ועליה היה נותן. אוקיי, כאן אנחנו מדברים שבעצם, אנחנו דיברנו על עכשיו שהוא שם את זה על ארון, על הארון, נכון? ועכשיו אומרים, מאז שניטל הארון, נגיע בדיוק בגמרא, מה זה אומר ניטל הארון? הרי למדנו שנגנז הארון, ניטל זה כאילו לקחו, נגנז זה שמו את זה באיזשהו מקום. אז עכשיו, מהזמן שכבר לא היה ארון, נדבר אחר כך למה לא היה, הייתה שם אבן שהיה שם ימות נביאים ראשונים, ושתייה הייתה נקראת, אוקיי? קוראים לזה אבן השתייה, זה גבוה מן הארץ שלוש אצבעות, אוקיי? ממש קצת. ועליה היה נותן את את הקטורת, נכון? אוקיי, עכשיו, תסתכלו. יש תמונה יפה, שזה בעצם, זה האבן, אוקיי? וזה נמצא עכשיו בתוך כיפת הסלע, אוקיי? זה אבן השתייה. אוקיי, זה אבן כנראה כשהשטיחו את ההר, כאילו לבנות את בית המקדש, היה שם אבן, שבעצם לא היה אפשרות, או שלא היה אפשרות, או שראו בזה איזושהי חשיבות. אפשר לראות את זה מקרוב. תסתכלו בוויקיפדיה, תמצאו את זה בכיפת הסלע, זה התמונה. כנראה מהקורן לקחו את זה משם. ובעצם לא רק שזה, כאילו אצלנו זה תפס חשיבות מיוחדת, נראה בגמרא עכשיו, בגלל שזה היה שם, כאילו כשרצו לבנות, יש כאלה שאומרים שעקדת יצחק הייתה שם, אוקיי? נראה אחר כך בגמרא שלנו דעה אחרת, ובעצם לא רק הפך לעניין חשוב אצלנו, אבל כיפת הסלע נבנה, קוראים לזה כיפת הסלע, כי זה נבנה בגלל אבן השתייה, אוקיי? כאילו זה ברור שזה אותו אבן שתייה. אוקיי, אז הם בנו מסגד, והם ראו בזה גם חשיבות. והם הפכו את זה לחשיבות שלהם. כל אחד נתן בזה את החשיבות שלהם. אוקיי, אז בעצם, לא ברור אם הארון היה על אבן השתייה, או היה מונח מקדים, מאחורה, כאילו איזשהו ליד אבן השתייה, כן, בתמונה כאן, זה רואים מהמפה שלנו ש... מקום ארון הברית היה, כן, לא ברור, כנראה לפי, לא, אי אפשר לראות מהתמונה. כנראה זה מעל אבן השתייה, כאילו כתוב שם. מעל? כן, אבל ראיתי עוד דעה, אני חושבת שלא זוכרת מה היה קדימה ממה לפי הדעה השנייה, אבל כתוב כאן מקום ארון הברית ואבן השתייה, אבל לא ברור בדיוק, יש תמונה רק של הארון. אולי כנראה לפי זה, זה היה מעל אבן השתייה לפי הדעה. אבל בסדר, יש שתי דעות בנושא. אוקיי, ועלה היה נותן. נטל את הדם ממי שהיה ממרס בו. אוקיי, צריכים לחזור כמה משניות אחורנית. הוא נתן את הדם אחרי שהוא שחט את הפר, נתן את הדם למי שהיה ממרס, כדי שזה לא ייקרש. קואגולה. עכשיו אנחנו מבינים, כן, עבר הרבה זמן מאז, אוקיי, לא כמה ימים או שבועות, כמו אצלנו, אבל כבר הוא עשה כל מיני דברים אחרים. עכשיו הוא חוזר לקבל את הדם. נכנס למקום שנכנס, ועמד במקום שעמד. אוקיי, מאוד מעניין. הם לא יודעת למה בחרו דווקא בניסוח הזה. קודם כל זה ניסוח, זה נשמע כמו המקום אשר יבחר השם בו. כאילו לא כתוב בתורה, בירושלים, כן? כתוב במקום אשר יבחר. גם כאן זה כאילו נכנס למקום שנכנס ועמד במקום שעמד, שברור הכוונה בקודש הקודשים. איפה שהיה לפני דקה עם הקטורת, הוא חוזר לשם.
אז הוא יצא מקודש הקודשים.
כן, ברור שהוא יצא מקודש הקודשים, כי הוא היה צריך לקבל את הדם ממי שהיה ממרס בו. אוקיי? אז הוא בעצם יוצא משם, ונוטל את הדם, וחוזר פנימה, ועומד איפה שהיה עומד קודם. והיזה ממנו, אחת למעלה ושבע למטה. אפשר לראות עכשיו המשך בתמונות. אוקיי? אפשר לעבור לדף הבא. בתמונה מספר 121. אוקיי? הוא מתחיל להזות את הדם. אחד למעלה ושבע למטה. עכשיו הם רוצים להסביר. ולא היה מתכוון למעניין. בדרך כלל אומרים מה כן היה עושה, נכון? כאן שלא יהיה טעות, הם אומרים, הוא לא היה מתכוון להזות לא למעלה ולא למטה, אלא כמצליף. זה לא שהוא מנסה לשים טיפה דם למעלה, כאילו אולי על הכפורת או משהו, לא ברור בדיוק, על הפרוכת, לא ברור בדיוק איפה הוא ישים את זה למעלה, כי דם נופל, נכון? יש gravity. אז הכוח המשיכה. אז בעצם אומרים לו, אלא כמצליף. מה זה אומר? הוא בעצם, זה כמו מצליף, יש כמה פרשוניות, נראה את זה גם בהמשך, אבל הוא בעצם זורק את זה, אוקיי? זורק אחד למעלה, שהאצבע שלו למטה, למעלה ושבע למטה, כאילו האצבע זורק למטה, אוקיי? בכך היה מונה, אחת. אחת בי אחת, אחת בשתיים, אחת בשלוש, אחת בי ארבע, אחת בחמש, אחת בשש, אחת בשבע, כמו שמוכר לנו מהתפילות שלנו ביום הכיפורים. ובעצם ראיתי פירוש אחד שהוא עושה את האחת באחת, זה אומר, הוא מזכיר את זה שהיה למעלה ולעומתו יש את הלמטה. כאילו, אחד למעלה ועוד אחד למטה. הזה שהיה לנו למעלה, כאילו לא, זה לא שהוא מזה שוב למעלה, הוא רק עושה אחד למעלה ושבע למטה, אבל כנראה האחד למעלה מקביל לכל השאר, משהו כזה. אבל שזה יזכור בעצם לאחד שהיה למעלה, או שזה דרך לספור, ככה לא יודעת. יצא והניחו על כאן הזהב שבאחד. אוקיי? עכשיו הוא יוצא מקודש הקודשים. אוקיי? אז הוא נכנס לקודש הקודשים, יוצא מקודש הקודשים, אוקיי? חשוב, הוא לא יוצא מהקודש בכלל. הוא יוצא בכל הפעמים האלה רק להיכל. נכון? אז הוא יוצא להיכל, ועל כאן הזהב שבאחד. הביא לו את השעיר. עכשיו הוא יוצא החוצה לגמרי. אוקיי? כי שם בחוץ זה איפה ששוחטים. נכון? בבית המטבחיים. אוקיי, כאן אפשר לראות תמונה מאוד יפה של הטבעות כאן. אוקיי, באיך השתמשו בטבעות לשחיטה? במספר 123, אנחנו בגמרות של המורות היומי, עם התמונות בסוף. הביאו לו את השעיר שחטו וקיבל במזרקת דמו, ממש כמו שהוא עשה עם הפר, אוקיי? הוא מקבל במזרקת דמו, כנראה שוב, לא כתוב את זה, אבל כמו שראינו עם הפר השני, גם לא היה כתוב, שכנראה מישהו אחר גומר את השחיטה, ואז הוא קיבל את הדם. נכנס למקום שנכנס ועמד במקום שעמד, אוקיי? אז הוא חוזר פנימה לקודש הקודשים. הרבה הבהרות במשנה שלנו, מעברים. והיזה ממנו, אחת למעלה ושבע למטה. וכך היה מונה, אחת. אחת ואחת, אחת ושתיים וכולי. כאן, תלוי בנוסח ובכתב יד. חלק מהכתבי יד כתבו כל הזמן וכולי וכולי. כלומר, שלא נחזור על זה עוד פעם, חלק מהם כתבו את זה, ראיתי בספר של ספרי, הוא כתב במשנת ארץ ישראל, שבעצם יש חלק שדווקא כתבו את כל המילים כי רצו את החזרתיות. אני חשבתי על, אני קוראת הרבה ספרים לילדים, כן, אז יש את הסיפורים של, לדוגמה, אריק קארל, שתמיד זה אותו מנטרה, כאילו זה, כן, וכשקוראים את זה, זה עניין ספרותי, נכון, שמשמשים בדיוק באותם מילים וזה, אז חשבתי על זה כשקראתי את זה. אוקיי. יצא והניחו על כאן הזהב השני שבאחד. אוקיי, עכשיו היו שני כנים, כפי שרואים בתמונה, אז הוא מניח עכשיו את זה על הכאן השני, כאן איזה עמדה. אוקיי? רבי יהודה אומר, לא היה שם אלא כאן אחד בלבד. אוקיי? היה רק כאן אחד, עכשיו יש שני פירושים. ראיתי בספרי, הוא טוען שהיה כאן אחד עם מקום לשניים. אוקיי? אני כשקראתי את הפשט לא הבנתי כך. כי אז כתוב, נטל דם הפר והניח דם השעיר. אני חשבתי שיש ממש כאן אחד, ולכן, כל עוד הדם ביד, הוא לוקח כנראה מהיד השני, ואז יש שוב את הבעיה, איך הוא ישתמש ביד שמאל, אבל הוא בעצם צריך להרים את האחד ולשים את השני. לפי ספרי הוא טוען שבעצם זה כאן אחד במקום לשניים. לא יודע מה באמת היה. והיזה ממנו על הפרוכת שכנגד הארון מבחוץ. אוקיי, עכשיו, אז מה קורה? כמו שראינו בעבר, עכשיו אנחנו נראה את זה ממש שקורה. אוקיי? אז הוא יצא, הוא שחט את הפר, נכנס, סליחה, שחט את השעיר, נכון? נכנס לקודש הקודשים, עשה את הזהות בפנים. עכשיו יוצא להיכל, שם את השעיר, ואם אתם זוכרו, למדנו שהוא זורק שניים פעמיים בפנים, ואז עוד פעמיים בחוץ, ואז נראה עוד פעם נוספת. אז עכשיו הוא מתחיל את ההזעות בחוץ, אוקיי? אז עכשיו הוא עומד בחוץ כנגד, הוא מסתכל כנגד הפרוכת, ויזה ממנו על הפרוכת שכנגד הארון מבחוץ. מה זה אומר שכנגד הארון? הוא יודע בדיוק איפה ממוקם הארון בפנים, נכון? אבל הוא עומד בחוץ, הוא לא רואה את הארון. אבל הוא בעצם מזק כלפי הפרוכת איפה שממוקם הארון. כן, אז הוא עומד, מסתכל, ובדיוק במקום איפה שעבור להיות הארון, מאחורי הפרוכת, שם הוא מזק. כן, אז כאן הם הזעות בקודש ולא בקודש הקודשים. אחת למעלה ושבע למטה, ולא היה מתכוון וכו'. אוקיי, בדיוק כמו שאמרתי. וכך היה מונה וכולי. חסך ממני לקרוא את כל המילים שוב. נטל דם השעיר והניח דם הפר. אוקיי? עכשיו, רק שנייה, חשבתי שהוא בדם הפר. נכון, הוא היה בדם הפר, אז למה כתוב נטל דם השעיר והניח דם הפר? סליחה, לא, זה דווקא, נכון. הוא נוטל, הוא לוקח את דם השעיר ומניח את דם הפר, נכון? הוא עשה את הפר, נכון? הסדר מאוד ברור. פר בפנים, אחר כך שחיטת השעיר, אחר כך הבאת הדם השעיר והזעתו, נכון? אחר כך הוא לוקח את דם הפר בחוץ, כאילו לא בחוץ ממש, אלא בהיכל, ואז הוא עושה את דם השעיר בהיכל, אוקיי? כמו שעשה קודם פר ואז שעיר בפנים, עכשיו עושה פר ושעיר בחוץ. שוב, בהיכל, לא בחוץ ממש. ביזה ממנו על פרוכת שכנגד הארומי בחוץ, אחד למעלה ושבע למטה וכו'. אוקיי, הוא סיים עם זה. עכשיו מה הוא צריך לעשות? ההזעה האחרונה, שזה אם זכור לכם, עירה דם הפר לתוך דם השעיר. עכשיו הוא מערבב את כל הדמים. דרך אגב, ראיתי שיש ברייתא, אני חושבת אולי נגיע לזה בגמרא, אני כבר לא זוכרת, אם זה מופיע בגמרא, לא. יש ברייתא שאומרת שדווקא הוא לא היה עושה את זה. הוא לא היה מערב אותם. אוקיי? אבל במשנה שלנו מופיע שהוא מערב את הדמים. אז מה הוא עושה? לוקח את דם הפר, שם את זה לתוך דם השעיר, ואז נתן את המלא בריקם, ואז חוזר ושופך את הכל לתוך הכלי הריק, שהיה דם הפר. למה עושים את זה? ומסופר אחר כך שבעצם הוא עושה את זה כדי להיות בטוח שכל הדמים נמצאים. כן, זה כמו כן, אם את שופכת משהו למשהו ואז את שופכת את זה חזרה, את תדאגי שכל מה שהיה בכלי באמת נקלט בכלי, למרות שזה לא 100% ברור, אבל זה הסיבה שעשו כנראה. אוקיי, עכשיו הגמרא אומרת, חוזרים להקדמה.
ובתוך הזה הוא גם כן מחליף את הביצי בעצם שלנו.
נכון, אז לא כתוב את זה.
את כל הביצה
ואת כל... נכון, נכון. אני חשבתי שזה מוזר שהם לא מזכירים את זה, כי כשהוא יוצא כנראה ל... כן, אז לא כתוב, אבל כן, זה בגלל שהיה כתוב קודם. אולי בגלל זה לא חוזרים על זה. אני גם חשבתי שזה מוזר, למה לא כותבים את זה במשנה? הרי זה חלק מהתהליך.
כן.
אני צריכה לבדוק את זה, לבדוק שלא פספסנו משהו ונכון אולי. אוקיי. מי שנגנז לא קטני אלא מי שניטל. תנן, כמנדה אמר, ארון גלה לבבל. למה כתוב מי שניטל? כי בעצם למרות שעד עכשיו למדנו, ראינו בשקלים ורואים גם כאן, שבעצם נגנז הארון, עכשיו רואים שיש דעה שניטל הארון, שבעצם הארון גלה לבבל, שהבבלים לקחו את ארון הקודש, ולא שנגנז. דתניא, מי אומר את זה? יש ברייתא, רבי אלעזר אומר, ארון גלה לבבל, שנאמר, ולתשובת השנה שלח המלך נבוכדנצר, ויביאהו בבלה עם כלי חמדת בית השם. ומה זה יכול להיות יותר כלי חמדה מאשר הארון? אז מניחים שהוא לקח את זה איתו. רבי שמעון בר יוחאי, בן יוחאי אומר, ארון גלה לבבל, שנאמר, לא ייבטר דבר. אוקיי, מה זאת אומרת? הוא לקח את הכל ולא נשאר שום דבר, כשנבוכדנצר לקח. אז עכשיו, לא יוותר דבר, אמר השם. אוקיי, זה פסוק מישעיהו. אוקיי, כתוב בפסוק, הנה ימים באים ונישא כל אשר בביתך ואשר עצרו אבותיך עד היום הזה בבבל. אוקיי? כל מה שהיה לך ילך לבבל. לא יוותר דבר. עכשיו, מה דורשים יוותר דבר? אלו עשרת הדיברות. אוקיי, מה הבדל בין הפסוקים? הפסוק הראשון שהביא רבי אלעזר זה הפסוק שמתאר מה לקחו הבבלים. הפסוק השני מתאר מה השם אומר יקרה, נכון? דרך אגב, אנחנו יודעים שנבואת פורענות, כן, השם יכול לחזור בו. כאילו, בנבואת נחמה זה תמיד יקרה. אבל נבואת פורענות, אם הם עושים תשובה, אז יכול להיות שעשו קצת תשובה, ואולי בגלל יאשיהו גם, נכון, שהוא עשה את הרפורמה, והוא זה דווקא שגנז את הארון, אז אולי אפשר להגיד שזה לא בדיוק הוכחה, אבל באמת דורשים מזה שהדבר זה עשרת הדיברות. ואיפה היו עשרת? אלו עשרת הדיברות שבו, שהיו בתוך הארון. עכשיו, אז יש לנו רבי אליעזר, ויש לנו רבי שמעון בר יוחאי. עכשיו, רבי יהודה בן לקיש אומר, ארון במקומו נגנז. אוקיי, זה הגישה השנייה, רבי יהודה בן לקיש, שזה נגנז, שנאמר, ויראו ראשי הבדים מן הקודש על פני הדביר, ולא ייראו החוצה. ויהיו שם עד היום הזה. מה זה אומר? שהיו רואים ראשי הבדים מהקודש על פני הדביר, וכאילו מהמחיצה, ולא יראו החוצה. אחר כך נדבר על אותו פסוק, כי זה כאילו הם יראו ולא יראו, מה זה מה מדובר נראה אחר כך. אבל מה הכי חשוב? ויהיו שם עד היום הזה, מדובר בדי הארון. אז איך זה יכול להיות שהם יהיו שם עד היום הזה? זאת אומרת, הם עדיין שם. וזה עניין קלאסי. כשרואים את המילים עד היום הזה, מה המובן עד היום הזה? יש לדוגמה, אבן עזר מדבר על 12 פסוקים בתורה שהם מאוד קשים להבין אותם, והכנעני אז בארץ. כאילו, מי כתב את זה? כן, הוא טוען שמשה רבינו לא כתב את הקטעים האלו. כשכתוב עד היום הזה, זה מישהו אחר שכתב את זה. וגם אז יש גם את השאלה, מה זה עד היום הזה, כאילו, עד איזה יום? לעתיד לא אומר למין? כאילו, או עד היום שמישהו כתב. זה באמת בעיה בביקורת המקרא, כן, לוקחים את זה לכיוונים שלהם, אבל הפרשנים שלנו נותנים את הפירושים שלהם. אז עכשיו, אז כאן הם מוכיחים. אז אומרים, אוקיי, קודם אומרים, ופליגה דאולה. עכשיו, הגישה שאמרו שרבי שמעון בר יוחאי אמר שארון גלה לבבל, חולק על תפיסת אולה. דאמר אולה, אולה חושב, אוקיי, עד עכשיו ראינו, רבי יהודה בן לקיש אומר נגנז, ורבי אלעזר ורבי שמעון בר יוחאי אמרו גלה. עכשיו, אולה אומר שרבי שמעון בר יוחאי לא אמר גלה, רבי שמעון בר יוחאי אמר נגנז, אוקיי? אז הייתה מחלוקת כאן בין אולה לבין, לבין לא יודעת מי, כאילו הגמרא כאן שהביאה, שמה באמת סבר רבי שמעון בר יוחאי, אוקיי? עכשיו נבין את אולה. זה אמר אולה, שאל רבי מתי בן חרש את רבי שמעון בר יוחאי ברומי, אוקיי? הם היו ברומי והוא שאל את רבי שמעון בר יוחאי. וכי מאחר שרבי אלעזר מלמדנו פעם ראשונה ושנייה ארון גלה לבבל, אוקיי, תפסיקו שנייה, אוקיי, אנחנו באמצע שאלה, והגמרא פשוט מפסיקה אותנו כדי להסביר משהו. אוקיי, מאחר שרבי אלעזר מלמדנו פעם ראשונה ושנייה, זאת אומרת, הוא הביא שתי הוכחות שארון גלה לבבל, אז אומרים, מה זה הראשונה ושנייה? אז ראשונה הד אמרן, זה מה שהבאנו, ויביאו בבל עם כלי חמדת בית השם. שנייה מהי? מה הפסוק השנייה? דכתיב, ויצא מבת ציון כל הדרה. מהי כל הדרה? חדרה. אוקיי? מה זה אומר? מה שגנוז בחדרי חדרים זה הארון. אוקיי? שזה בעצם יצא מבת ציון. הארון זה ההדר של בית המקדש, שזה החדרה. זה היה גנוז בחדרי חדרים, וזה הובא לבבל. אוקיי, אז עכשיו בואו נחזור לתחילת המשפט. וכי מאחר שרלזר מלמדנו שני פסוקים שארון גלה לבבל, אתה, מה אתה אומר? כאילו, איך אתה יכול להגיד אחרת? זאת אומרת, שרבי שמעון בר יוחאי חלק על רבי אלעזר, לא הסכים איתו. אז מה אומר לו? אומר לו שאני אומר, ארון במקומו נגנז. Okay? אני טוען שיש לי פסוק אחר שנאמר, ויעריכו הבדים וכו'. שזה הפסוק שראינו, ויראו ראשי הבדים מן הקודש על פני הדביר, ולא יראו חוץ, ויהיו שם עד היום הזה. אוקיי? Okay? אז בעצם יוצא שיש שתי וריאציות מה בעצם רבי שמעון בר יוחאי טען. אמר לי רבא לאולה, מהי משמע? מה משמעות הפסוק? כאילו, איך אתה אומר את זה? דכתיב, ויהיו שם עד היום הזה. וכל היכה דכתיב עד היום הזה לעולם הוא? Okay? קודם אומרים, מאיפה הוא לומד את זה? ואז אומרים, בגלל שכתוב ויהיו שם עד היום הזה. ואז שואלים, אבל וכל היכה דכתיב עד היום הזה לעולם הוא? מה זה? זה לעולם? זה עד סוף העולם? והכתיב, יש לי פסוק אחר שדווקא ברור שזה לא עד העולם. את היבוסי יושב ירושלים לא הורישו בני בנימין. וישב היבוסי את בני בנימין בירושלים עד היום הזה. מה קרה? מה כתוב שם? בשופטים היה עניין שהם בני בנימין, כשכולם עשו את הנחלה שלהם בספר יהושע, הם לא כבשו את ירושלים עדיין. אוקיי? פעמים, שבישב היבוסי את בני בנימין בירושלים עד היום הזה, הם עדיין יושבים עם בני ישראל. עכשיו, אם ככה ונגיד שהיבוסי ישבו איתם כל משך בית ראשון, אוקיי? החנמי דלא גלו, מה, אתם אומרים שהיבוסי עדיין שם היום? הם לא הלכו לגלות כשבאו הבבלים והרחיקו את כולם? והתניא, רבי יהודה אומר, 52 שנה לא עבר איש ביהודה. שנאמר על הרים עשה בכי בן היא ועל נאות מדבר קינה כי ניצטו מבלי איש עובר ולא שמעו כל מקנה מעוף השמיים באה בהמה. Okay? אז הנדד הוא הלכו ובהמה בגמטריה 52 אהבו. Okay? אז מה לומדים? שבעצם היו 52 שנה שאף איש לא היה שם. עכשיו, מה, מבחינה היסטורית זה גם נכון, כי מה היה? היה גלות בבל 70 שנה, נכון? 52 שנה ראשונים הבבלים היו השולטים. אחר כך התחילו הפרסים, ו-18 שנה לקח עד שבנו את בית המקדש. בשנה ה-52 קורש הכריז שכל מי שרוצה לחזור ולבנות את בית המקדש יכול, כאילו הפרסים היו בשלטו, ובעצם לקח 18 שנה עד שחזרו ארצה. אז זה ה-52 שנה. ובנוסף לכך, בתניא רבי יוסי אומר, 7 שנים נתקיימה גפרית במלך בארץ ישראל. היה, הכל היה גפרית במלך, שום דבר לא היה יכול לצמוח. עכשיו, אי אפשר 7 שנים לחיות בלי צמיחה, נכון? אז בעצם ברור שלא היו שם אנשים בכלל. אז אם כן, מה ברור לנו? שעד היום הזה, אם היבוסי לא נכון, שזה עד לא מעולמים, הרי הייתה תקופה שברור שהם לא ישבו שם. אפילו נגיד שכן ישבו כל תקופת בית ראשון בזה, ברור שבסוף התקופה לא. ואם כן, איך אתה אומר שעד היום הזה, זה אומר שארון עדיין נמצא שם. ואמר רבי יוחנן, מה הייתה מדי רבי יוסי? כמאיפה אומר רבי יוסי ששבע שנים נתקמה גופרית במלך, עד שברית ברית. כתיב פחד והגביר בדניאל והגביר ברית לרבים שבוע אחד. Okay? שבעצם שבוע אחד זה 7 שנים. וכתיב עצם ואמרו על אשר עזבו את ברית השם אלוהי אבותם. אוקיי? Okay? שזה פסוק בדברים כ"ט, ששם מוזכר התוכחה, ושם יהיה גפרית במלך שריפה כל ארצה, ובעצם מוזכר לגבי ברית השם, וכאן כתוב, והגביר ברית לרבים 7 שנים בעצם. שהברית הזה של הגפרית במלך יהיה 7 שנים. זה לא לפי פשט הפסוק שם דרך אגב, אבל שלא צריך להגיד את זה, אבל כך הם דורשים. אמר לה, אוקיי, עכשיו, אז איך אנחנו פותרים את הבעיה, שעד היום הזה עם הארון זה עד לא מעולמים, ועד היום הזה ביבוסי זה לא. אמר לה, הכה כתיב שם, התם לא כתיב שם. ביו שם, עד היום הזה, שם, המילה שם, זה מילה של חוזק, בוא נגיד, או המשכיות. אז אומרים, כשכתוב שם יחד עם עד היום הזה, מדובר לעולם. וכשכתוב רק עד היום הזה, זה מדובר עד תקופה מסוים. בכל אחד הכתיב שם לעולם הוא באמת, זה נכון? מיטיבי, יש קושי. ומהם מין בני שמעון הלכו להר סעיר, אנשים 500, ופלטי ונעריה ורפאיה ועוזיאל בני אישי בראשם, ויקו את שארית הפליטה למלא, וישבו שם עד היום הזה. מה כתוב? שבני שמעון כבשו את הר סעיר, ויושבים שם עד היום הזה. אפילו אם נגיד שאולי איכשהו נשארו, כתוב, הוא כבר הלך כאן חרב מלך אשור ובלבל כל הארצות, שנאמר, ועשו גבולות עמים, ועתודיהם, שוסיתי. אוקיי, באורי כביר יושבים. אז אומרים, ושם ברור שהוא בלבל את כולם ולא השאיר אף אחד יושב שם. אז מה אומרים? טיובתא. אוקיי, אנחנו נשארים לקושי. על הזה שבעצם איך אומרים שארון נגנז, וזה בגלל שזה כתוב יהיו שם עד היום הזה. אוקיי? ויש קושי בפירוש הזה. אמר רב נחמן, תנא, וכאן אנחנו נראה סיפורים שראינו בשקלים דווקא, על איך יודעים שארון נגנז. אוקיי? אני רוצה להקדים עם המשנה בשקלים שלא כתוב כאן, אבל במשנה בשקלים כתוב שהייתה דיברו על כמה השתחוויות, ולפי רבן גבליאל ורבי חנין הסגן הכהנין יש שחוויה נוספת. דיברנו על 13 השחוויות והם אמרו 14, ומאמר 14 אומרים זה כנגד דיר העצים שכן היה מסורת בידם ששם הארון נגנז. אוקיי? עכשיו נראה, היה להם מסורת, אבל מסורת בסדר, הייתה להם מסורת, אבל עכשיו רואים מעשים שבאמת מוכיחים ששם היה ארון, וגם ראינו את זה אז כשלמדנו את השקלים. אני לא זוכרת אם ראינו את כולם, אבל ראינו לפחות חלק. אמר רב נחמן, תנא, וחכמים אומרים, ארון בלשכת דיר העצים היה גנוז. אוקיי, איפה דיר העצים? זה כאן, בעזרת נשים, לשכת העצים, דיברנו על כך ונראה בעוד דקה, שהכהנים בעלי מומים היו מוציאים את העצים המתולעים שם. זה היה העבודה שהיו יכולים לתת לכהנים בעלי מום שלא היו יכולים להיכנס לעזרה הרגילה, אבל כן היו יכולים להיות בעזרת הנשים, וכאן יושב לשכת העצים. אומרים ששם זה היה גנוז. אמר רב נחמן בר יצחק, אף אננה מתנינה, יש לנו עוד מקור תנאים. מעשה בכהן אחד שהיה מתעסק וראה רצפה משונה מחברתיה. הוא ראה משהו שונה. הוא בא והודיע את חברו, ולא הספיק לגמור את הדבר עד שיצחה נשמתו. Okay? כאילו הוא פשוט רצה לספר, וידעו בייחוד ששם ארון גנוס. Okay, כאן, טוב, אני אסיים את הסיפורים, ואז נחזור למה באמת הוא נהרג. Okay? וידעו בייחוד ששם ארון גנוס. עכשיו זה הידעו בייחוד, כאילו בייחוד זה בבירור. זאת אומרת ששם לפני כן, הייתה מסורת, ורבן גמליאל ורבי חניס כאן כהנים, אבל אחרי המעשה הזה, ידעו בבירור ששם ארון גנוס. מהי הבעביד? אמר רבי חלבו, מה הוא היה עושה שם שהוא פתאום הבחין בזה? אמר רבי חלבו, מתעסק בקרדומו היה. אוקיי? ואולי כנראה הקרדום נפל והוא שמע משהו חלול, כן? יש, שומעים דברים שונים כשמשהו נופל על רצפה רגילה ורצפה חלולה. אז הוא כנראה שמע משהו. תנא דבי רבי ישמעאל, כן, למה הוא בקרדום? כי הוא גזר עצים, זה מה שהוא עושים שם. תנא דבי רבי ישמעאל, עוד סיפור, עוד מסורת אולי של אותו סיפור או משהו אחר, שני כהנים בעלי מומים היו מצליעים בעצים, מוצאים את התולעים, ונשמטה קרדומו של אחד מהם ונפלה שם, ויצתה אש ואכלתו. כנראה האש כאן אכל את הקרדום, את האקס, הגרזן, אוקיי? ובעצם כאן רואים שהעץ הגרזן נפל ונשרף. אוקיי? רואים מכאן, קודם כל רואים את הכוח של הארון, כן? שזה שורף דברים. אוקיי? וזה, יש בזה כוח קצת ניסי. למה באמת הכהן הזה נהרג? אוקיי? על זה שהלך לספר לחברו. אז קודם אפשר להגיד שהכוח של הארון זה כמו אש שורפת. אז כמו שהקרדום הגרזן נפל ונשרף, אז גם אולי בן אדם, הוא לא נפל לשם, אבל הוא הגיע לשם, נכון? ובעצם מהכוח של זה שהוא כאילו ראה את הארון, לא ממש ראה, אבל הרגיש בארון, זה שרף אותו. יכול להיות שהם דאגו שמה יקרה, הוא יפרסם שכאן הארון, ואז אנחנו יודעים מה קורה כשמפרסמים כזה דבר, כן? הוא רוצה לספר לחברו, אבל מחברו הלאה, ואיפה זה יגיע, לאומות העולם, ואז הם יבואו, כל העניין היה לשמור על הארון. וברגע שכולם יודעים, אז ממש כמו בסרט, כן? שכולם ירצו למצוא את הארון בגלל הכוח של זה. יש כאלה שמסבירים גם שהוא נהג בזלזול בקלות ראש. כן, הוא הלך לספר לחברו, זה ממש כילדותי כזה. כן, ואם הוא היה מתייחס בכבוד וברצינות ובצורה יפה, הוא גם מספר לחברו, אז לא שהוא מספר לכהן גדול או משהו. כן, זה הזלזול. אוקיי. דרך אגב, ראיתי גם במשנת ארץ ישראל, הוא מדבר דווקא על הניסים, וכן, למדנו בעבר גם על כל מיני סיפורים, עשרה ניסים שקרו בבית המקדש, אף פעם לא זה ולא זה. הוא דווקא מספר שבהשוואה לאומות אחרות, שהיו באותה תקופה, אנחנו ממש ממיתים בניסים. למרות שיש כאלה דברים ניסיים שקורים, התפיסה שלנו באופן כללי ממעט בניסים, וזה רק במקרים מסוימים, וזה לא כל הדעות, ולא כולם, זה לא כזה עניין גדול אצלנו. אפילו שזה מופיע בכמה סוגיות, הוא מנסה להמעיט בחשיבות ולהגיד בהשוואה לאומות אחרות, ששם באמת הבינו שאנשים באו למקדשים, וביקשו בקשה, וקראו ניסים, וכל מיני דברים. הניסים אצלנו זה דווקא הרבה פחות. אני סתם זורקת את זה לי היה מעניין. אוקיי. רב יהודה רמי כתיב, אוקיי? יש קושי כאן בפסוק. ויראו ראשי הבדים, וכתיב ולא יראו החוצה, נכון? זה מה שאמרתי, נגיע לזה אחר כך. איך ראשי הבדים נראים, אבל גם לא נראים החוצה? הכיצד נראים ואין נראים? תניא נמי הכי, יש גם ברייתא שאומרת, ויראו ראשי הבדים. יכול לא יהיה זזים ממקומה. היינו חושבים שאולי אסור להזיז את הבדים בכלל. אוקיי? אולי הם צריכים, כי אסור להוציא את הבדים, אבל אולי גם אסור, דרך אגב, הסיבה שהם היו בדים, כי הם החזיקו את הארון על ידי הבדים, היה אסור להם גם לגעת בארון. אוקיי, אז יכול לא יהיו ראשי הבדים זזים במקומה. תמוד לומר, ויעריכו הבדים. כתוב פסוק, הם העריכו, זאת אומרת, אפשר להעריך אותם, אפשר להזיז אותם. יש שתי פירושים לדבר הזה. האם זאת אומרת, ויעריכו, הם הוציאו אותם שיהיו יותר, כאילו, הם יבלטו החוצה שבאמת היו 12 אמה, יותר עשר אמה שהארון היה תשע אמות, אם זוכר לי נכון, אז זה בלט החוצה. או יש כאלה אומרים שבאופן ניסי, שהיה נס והם נערכו. כי כתוב בפסוק ויעריכו, זאת אומרת שהם היו יותר ארוכים בצורה ניסית. יכול יהיו מקרעים בפרוכת ויוצאים. אם ככה, הם יצאו החוצה וכן, ויעשו חור בפרוכת, ויקראו את הפרוכת. תמוד לומר, ולא יראו החוצה. הכיצד? דוחקים ובוטים ויוצאים בפרוכת, ונראים כשני דדי אישה. שנאמר, צרור המור דודי לי, בן שדה ילין. כי הם אומרים, הם היו בוטים החוצה בפרוכת, והיו נראים הבליטה שלהם כמו שדה אישה, ומביאים מזה פסוק משיר השירים, שבאמת, כפי התפיסה ששיר השירים הוא שיר אהבה בין הקדוש ברוך הוא לעמו, אז אומרים שהארון היה נראה כמו שני דדי אישה, okay? כמו השדיים של האישה. בבין שדי ילין, כאילו בין השדיים האלה זה בדיוק איפה שהארון, כאילו זה השכינה של השם, יושב בין השדיים של האישה. אמר רב קטינה, בשעה שהיו ישראל עולים לרגל, מגללים להן את הפרוכת ומראים להן את הקרובים שהיו מעורים זה בזה. הם היו דבוקים זה בזה. שוב, המשל של האהבה בין איש ואישה, כאילו שני הקרובים זה האהבה של הגבר והאישה, והיו דבוקים זה בזה, ואמרו להם, ראו חיבתכם לפני המקום כחיבת זכר ונקבה. Okay, כאן פתאום אנחנו אומרים, עד עכשיו דיברנו, אף אחד לא ראה קודש הקודשים. כאן פתאום הם פותחים את הפרוכת וכולם רואים את הקרובים שיושבים מעל הארון, שמסמלים את הקדושה, כאילו האהבה בין הקדוש ברוך הוא לנו. מטיב רב חיסדא ולא יבואו כראות קבלת החודש. כאילו, הרי אפילו הכתוב על הלוויים, כשהם עושים את המסע של הארון, אסור להם לראות בכלל את הארון, הם צריכים ממש לא להסתכל וכו'. ואמר רב יהודה אמרה, בשעה הכנסת כלים לנרתק שלהם. כאילו כשמכניסים את הכלים לנרתק שלהם, אסור להסתכל בהם. אמר רב נחמה, משל לקלה. כל זמן שהיא בבית אביה צנועה מבעלה, כיוון שבאת לבית חמיה אינה צנועה מבעלה. ומה משכן היו צריכים ממש להתנהג בזה בצניעות? אבל ברגע שהגיעה לבית המקדש, כבר היו יכולים לראות. אמרתי רב חנה בר קטינה, מעשה בכהן אחד שהיה מתעסק וכו'. הרי כתוב שהוא היה מתעסק והוא ראה את הארון וכו', ופתאום הוא נשרף, נכון? כאילו, איך אפשר להגיד מצד אחד שהיה אפשר לראות את זה, ומצד שני מי שהיה רוצה לראות את זה פשוט הוא נשרף. אמר לה, נתגרשה. כאמרת, נתגרשה, חזרו לחיבתה הראשונה. בבית ראשון, כשהשכינה ירדה, פתאום הם היו יכולים לראות. ועל זה דיברו, שבעצם כשהיו מגיעים, פתחו את הפרוכת וכולם ראו. אבל כשמגנז הארון, ובעצם היה חורבן, ואחר כך אנחנו מדברים בבית שני, שהכהן הזה התעסק, כבר אז חזרו לפעם הראשונה. כאילו הם כבר, זה אישה שמתגרשה כבר. היא החזירו אותה, אבל היא לא בדיוק במצב ה-100%. במה הסכינה? הנה מה... במקדש ראשון מהווה פרוכת. אבל יש לנו בעיה, אם מדובר בבית ראשון אז לא היה פרוכת בכלל, אז מה זה אומר הזיזו את הפרוכת? לא היה פרוכת. רואים עד כמה הם הסתבכו בדברים האלה עם כל המקורות האחרים, לא יכלו לראות את המציאות. אלא במקדש שני מהווה קרובים. אבל אם מדובר במקדש שני, לא היו קרובים בכלל בבית שני, כי גם לא היה ארון. לעולם במקדש ראשון, ומה פרוכת? פרוכת דבאווה. היה פרוכת לשער, היה שער בכניסה, והיה פרוכת בשער. דאמר רבי זרע אמר רב, 13 פרוכות היו במקדש, 7 כנגד 7 שערים. 13 פרוכות היו, 7 כנגד 7 שערים. 2, 1 לפתחו של אחד ו1 לפתחו של עולם, זה עד 9. 2 בדביר, okay, ו2 כנגדן בעלייה. Okay, אז היו 2 בדביר, שזה הכניסה ל... לפני קודש הקודשים, בעמת טרצים, כנראה היו 2, ו2 נגדם בעלייה. זה מה שאני חייבת לעשות לפני השיעור. כנראה הייתה עלייה כאן, אפשר לראות. זה ההכה, וכאן היה עלייה. אז גם בעלייה שמו 2. אוקיי? אז שמו פרוכות לפני הכניסה, לפני השערים. רב אחא בר יעקב אמר, לא, אפשר להסביר לעולם במקדש שני. וקרובים דצורת ההלוקיימה. היו צורות, מה זה אומר? Okay, זה הזכיר גם את הטיול שלנו למקדשים בקמבודיה, ששם חרטו בקירות את כל הסיפורים שלהם, כאילו הסיפור העממי שלהם חרוט על כל הקירות. אז גם שם הם אומרים שבעצם חרטו את הכרובים בתוך הקיר, נכון? לא היו כרובים מעל הארון, אבל היה חרוט בתוך הקיר. תכתיב, ואת כל קירות הבית, ואת כל קירות הבית מסב קלה פיתוחי מקלעות כרובים ותמרות פיתוחי ציצים מלפנים ולחיצון. Okay, זה מעניין, זה דווקא מסופר על בית ראשון, אבל כנראה הם עשו את זה בית ראשון, גם עשו את זה בית שני. ובעצם שציפו אותם זהב, מציפה זהב מאשר על המחוקה. הוא כתיב, כמער איש ולוויות, מי כמער איש ולוויות, אמרה רשילה, כאיש המאורה בלוויה שלו. זה איש הדבוק בזוג שלו, בבת זוג שלו. בן זוג שלו. כאילו, במי ש... הולך יחד איתו, ובעצם חרטו את הצורות האלה של הכרובים בתוך הקיר. אמר איש לקיש, בשעה שנכנסו נוכרים להיכל, ראו כרובים המאורים זה בזה, הוציאם לשוק, אוקיי, איך שהוא הם הוציאו כנראה את הקיר, אני לא יודע בדיוק אם זה היה חרוט על הקיר, אבל איך שהוא הוציאו את זה לשוק, ואמרו, ישראל הללו שברכתם ברכה וכללם כללה יעסקו בדברים הללו, כאילו הוא זלזל בהם, מה שהם עוסקים בענייני איש ואישה, וזה לא צנוע, ומה, כאילו הוא מתחיל, מיד הזילום, שנאמר, כל מכבדי הזילוה, כי ראו ערוותה. בפסוק הזה מאיכה, שבעצם מספר, מה זה כל מכבדי הזילוה, כי ראו ערוותה, איזה ערווה ראו? ראו שבתוך המקדש שלהם, היו דמויות של איש ואישה. כאן בכלל, שוב, אין לנו זמן להתייחס לזה, אבל כאן בכלל, כל העניין שהבאת דמויות של איש ואישה והבא בין איש ואישה בתוך המקדש, אפילו במשפט האחרון הם אומרים, בסופו של דבר זה הפך לעניין של זלזול. כאילו, אומות העולם זלזלו בהם, בזה שהם שמו את הדברים האלה. אבל מצד שני, התפיסה שלנו זה להעלות את הדבר הזה. כאילו, שהבא בין איש ואישה ולהזכיר שהבדים הם כמו שדי האישה, כן, שזה נשמע ממש... כאילו להזכיר עניינים של שדיים, שדי אישה בתוך בית המקדש, אבל זה בדיוק התפיסה, כאילו שאנחנו לא מתביישים מהדברים האלה, אלא זה משהו שאנחנו מראים כאידיאל, והדרך להתייחס לאהבה שלנו לקדוש ברוך הוא זה דרך הדימוי הזה של היחסים היפים בין איש ואישה. אוקיי, אז זה נקודה קטנה בעניין הזה. שוב, אפשר להרחיב בזה הרבה. ושתייה היה נקראת. עכשיו, למה נקרא אבן שתייה? טענה שממנה הושתת העולם. אוקיי, מה זאת אומרת? שהעולם, זה עמד כבסיס בריאת העולם. כאילו, כל העולם נבנה על זה. תנן כמנדה אמר, מציון נברא העולם. אז אומרים, המשנה הולכת כפי הגישה שמציון נברא העולם. אוקיי, זאת אומרת שהעולם התחיל מציון. אוקיי, עכשיו נראה ארבע דעות בנושא. יש ויכוח האם הדעה הרביעית זה הרחבה של הדעה הראשונה או דעה נפרדת. רבי אליעזר אומר, עולם מאמצעיתו נברא, שנאמר, בצקת עפר, אוקיי, כאן מביאים כל מיני פסוקים מאיוב. בצקת עפר למוצק ורגבים ידובק. וכאן יש תיאורים באיוב, בפרקים למדזיין, למדחת, על בריאת העולם. אז איך זה נעשה? כי בצקת עפר למוצק, כאילו הוא לקח עפר והפך את זה למוצק, ורגבים ידובקו, ואז הוסיף, לא יודעת איך המילה, אבל clumps, כאילו גושים, כן, זה המילה, גושים מהאפר המוצק הזה, והוא התחיל להוסיף גושים. אז משם לומדים שמאמצע איתו. רבי ישוע אומר, עולם מן הצדדים נברא, כשנאמר, כי לשלג יאמר, הווה ארץ, בגשם מטר וגשם מטרות וזו. יש כאלה שמסבירים, יש גשם, מטר, גשם מטרות וזו. ארבע דברים מוזכרים כאן. ומה הכוונה? הוא אמר שבעצם הארץ יהיה ככה, שיהיו ארבע פינות, כאילו איך השלג נעשה, היו ארבע פינות, גשם מטר, גשם מטרות עוז, ומשם כל העולם התמלא שלג וכך נברא העולם. רבי יצחק נפחא אמר, אבן ירה הקדוש ברוך הוא בים, ממנו נשתת העולם. הוא ירה אבן לתוך הים וככה נברא העולם, שנאמר, על מה אדניה הוטבעו, על מה אדניה הוטבעו, או מי יירה אבן פינתה. אוקיי? שוב פסוק מאיוב למדחה, אוקיי? מי יירה אבן פינתה, האבן שממנה נברא העולם בעצם. וחכמים אומרים, מציון נברא. אוקיי, עכשיו השאלה, כשחכמים אומרים מציון נברא, האם הם מתייחסים לרבי אליעזר שאמר, עולם באמצע איתו נברא, אמצע זה ציון, או האם אמצע זה ממש אמצע העולם, ולאו דווקא ציון. כאילו, וזה דעה נפרדת לגמרי. חכמים אומרים מציון נברא שנאמר מזמור לאסף, אל אלוהים השם, ואומר, מציון מכלל יופי, ממנו מוכלל יופיו של העולם. כאילו, משם משתכלל, זה איך שמסבירים את זה, יופיו של עולם. כאילו, כל היופי של העולם בא מציון, וזאת אומרת שכל העולם נברא מציון. וכאן יש ברית הדומה. תנא רבי אליעזר הגדול אומר, אלה תודות השמיים והארץ בהי ברעם, ביום עשות השם אלוהים ארץ ושמיים, תודות שמיים משמיים נבראו, תודות ארץ מארץ נבראו. וחכמים אומרים, אלו ואלו מציון נבראו, שנאמר מזמור לאסף אל אלוהים השם, השם דיבר ויקרא, ארץ ממזרח שמש עד מבואו, ואומר, מצילו מוכל יופי, מכלל יופי. אלוהים הופיע ממנו מוכלל יופיו, סליחה, אלוהים הופיע ממנו מוכלל יופיו של עולם. אוקיי, בעצם הם אומרים שמצד אחד רבי אליעזר הגדול אמר שהשמיים נברא מהשמיים והארץ נברא מהארץ, אוקיי? שכנראה זו התפיסה שזה היה מארבע פינות ומשם נברא הארץ, וחכמים אומרים לא, הכל נברא מציון, גם השמיים אפילו הוא אומר, כן? לפי זה, אם אני מבינה נכון. אלו ואלו, גם השמיים וגם הארץ, אלו תודות שמיים בארץ ויברם, הכל התחיל מציון. אוקיי? בדקה אני רק רוצה להגיד מה עומד מאחורי כל הדעות שלהם. לדעתי זה ברור פשוט. האם העולם נברא בשבילנו? כאילו, בריאת העולם זה משהו אוניברסלי. וכאן הדעה שרוצה להגיד שהעולם נברא מציון, הם רוצים בעצם להגיד שהעולם נברא בשבילנו. כאילו, אנחנו המרכז של העולם. אנחנו כבר נבחרנו מלפני בריאת העולם. והמקום שלנו זה מאוד בולט, וגם בתפילות ראש השנה יש שתי וריאציות של מלכויות. יש אחד מלך על כל הארץ וכדי שלו והזמנים, זה מה שאנחנו אומרים בתפילה שלנו באמצע. יש את התפילה של ובכן תן פחתך, שזה כל כולו רעיון של מלכויות, אבל איך זה משפיע עלינו? ימלוך השם לעולם אלוקי ציון, אוקיי? לעומת במלכויות, כאילו בזה כתוב השם ימלוך לעולם ועד, כאילו שהשם המלך לא קשור אלינו. אז כל השאלה, תמיד יש את הוויכוחים האלו. האם הרעיון זה השם הוא מלך על העולם? ואז אנחנו נבחרנו בסדר, ואנחנו משחקים חלק חשוב, אבל לא שאנחנו כבר מההתחלה היו, כאילו הכל מזווית, מנקודת זווית שלנו. וזה בעצם לדעתי מה שקורה כאן. אם העולם נברא, אחר כך נבחרנו. או האם באמת הכל יצא מאיתנו? וזה האבן שתייה שאומרים שמשם נברא העולם, זה בעצם הגישה שמשם הושתת העולם, שבעצם משם הכל, כאילו הכל בא מאיתנו. יש וריאציה בירושלמי. נסיים עם זה, במקום הושתת העולם, אוקיי, כתוב בירושלמי, הושתה העולם. אוקיי, שאני רק שנייה. כן, אז אומרים, כן, בירושלמי כתוב, נכון, שממנו הושתה העולם. ומסבירים מה זה הושתה העולם? מלשון שתי, כשאורגים, שממנו נארג העולם. אוקיי, ואז כשאורגים, אז קודם שמים את חוטי השתי, הם מהווים את הבסיס. ומשם הוא ארג את העולם. כאילו, העולם נארג. זה, אני לא יודעת אם יש באמת הבדל אם נגיד הושתת או הושתה, שזה נארג, אבל זה עוד דעה, אפשר לחשוב על זה אולי על הבדלים. Weaving. Not knitting, weaving. כמו בשבת שלמדנו, נכון? השתי והערב, כן? שאוכל הולך ככה ואוכל הולך ככה, אז ממנו נערג העולם. זה הכוונה.